קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 16 באוגוסט 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עד עכשיו הכל עבד לפי התרחישים האופטימיים ביותר, כך טוענים בישות הציונית, ומוסיפים כי הצמרת הצבאית של הג'יהאד האסלאמי חוסלה. בנוסף, נעצרו בגדה המערבית הכבושה עשרות פעילי הארגון, בהם בכירים ביותר. צבא הכיבוש הישראלי התמודד ביעילות מקסימלית עם מאות הרקטות, הטילים והפצמרים ששוגרו מרצועת עזה. בישראל אין נפגעים בנפש, הנזקים זעריים, הציבור נשמע להוראות, והרושם הכללי הוא שמבצע עלות השחר עונה על הציפיות. אם זה נכון, למה בישראל מבקשים לסיים את המתקפה במהירות? אם זה נכון, למה בישראל משדרים מסרים כי פתח וחמאס אינם על סדר המתקפה שלהם? למה בישראל מקיימים מגעים עם מצרים, קטר ועוד בניסיון להביא להפסקת האש? וליתר דיוק, מניעת שיגור טילים מרצועת עזה. אם זה נכון, למה לדבר על החשש מהתפתחות או התרחבות המלחמה מהצפון, בעיקר מצד לבנון? התשובה תמונה בהערכה הישראלית כי אם בתחילת הדרך הג'יהאד היה מוכן לקבל תיווך להפסקת המלחמה, עכשיו המצב הפוך, מפני בצמרת הארגון לא יסכימו להפסקת אש לפני שבישראל ישלמו את המחיר. זאת אומרת, בישראל חוששים מהקלעות למצב קשה מאוד. מאזינים יקרים, המלחמה בג'יהאד האסלאמי מנוהלת היטב בטריומווירט הכולל את לפיד, בנט ובני גנץ. השלושה מדברים ללא הפסקה עם כל מי שאפשר בחול במטרה לזכות בגיבוי ותמיכה. ארצות הברית ובריטניה הביעו תמיכה בישראל והדגישו את זכותה להגן על עצמה במרכאות. אבל אין מוזר בכך מפני אלה שותפים בפשעים האכזריים הישראלים מאז הקמת הישות הגוזלת על אדמת פלסטינה הערבית. וודאי שיעשה כל מאמץ בניסיון לכפות הפסקת אש הפלסטינים להציל את הישות ממצוקותיה המחריפות. בצבא הישראלי טוענים כי הם מתמקדים אך ורק באנשי ההתקוממות תוך גרימת נזק סביבתי מזערי ותוך הקפדה להימנע מרצח אזרחים. בעוד בפועל בצבא הישראלי מקפידים כמו תמיד לפגוע במקומות מאוכלסים, לרצוח כמה יותר אזרחים ולמהר לטעון כאשר מתרחשים מקרים כאלה כי זו הייתה טעות. או שמדובר בשיגור לקוי של רקטה מצד הג'יהאד היא שגרמה לאסון ולנפגעים. מאז הקמת הישות הישראלית על אדמת פלסטינה הערבית, הפולשים הישראלים ביצעו עשרות פשעים נוראיים, אבל לא הצליחו להכניע את העם הפלסטיני מפני אין עם בעולם שהסכים והשלים עם כיבוש. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות והקראן תחילה. שגרירות איראן ברוסיה דיווחה על הגעתה של משלחת של המטכ"ל לרוסיה להשתתף בוועידת הביטחון הבינלאומית המתקיימת במוסקבה. טהרן מאשרת כי נרשמה התפתחות יחסית במסע ומתן לביטול האמברגו נגד איראן. ראש צוות המסע ומתן עלי בקרי הגיש דוח מפורט לחברי המועצה העליונה לביטחון לאומי על הדיונים לביטול האמברגו. איראן הגיבה לטיוטה הסופית של האיחוד האירופי להצלת הסכם הגרעין משנת 2015. חבר הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית אסמאעיל קוסרי התייחס למעורבות של דיפלומטים ערביים במעשי ריגול ונטילת דגימות אפר באיראן, ואמר כי גניבת אפר במקרה כזה היא בהחלט מעשי ריגול. מנכ"ל תנועת ההתקוממות בעיראק אל-נוג'בא, מהנדס נסר אל-שמרי, קיים ראיון עם עיתון איראן והבהיר את העמדה על המצב הפוליטי בעיראק. השלטונות הישראלים העריכו את מעצר העציר שובת הרעב עוואודה, וחייל ישראלי נהרג מאש חברו ליד טול כרם בגדה המערבית הכבושה. החדשות במלואן מכל דוד. שגרירות איראן ברוסיה דיווחה אתמול על הגעתה של משלחת מהמטה הכללי של הצבא האיראני להשתתף בוועידת הביטחון הבינלאומית של מוסקבה. בהודעת השגרירות נאמר כי המשלחת של המטכ"ל מבקרת במוסקבה כדי להשתתף בעבודת ועידת מוסקבה לביטחון הבינלאומי. שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו הודיע קודם לכן כי נציגים מ-109 המדינות הוזמנו להשתתף בוועידת מוסקבה לביטחון הבינלאומי. זהו הכנס העשירי ושרי ההגנה והחוץ וראשי הארגונים הבינלאומיים מומחים ונציגי המוסדות האקדמיים מ-109 מדינות הוזמנו להשתתף בוועידה. אמר שויגו והבהיר כי הנושאים הדחופים ביותר לביטחון העולמי והאזורי נמצאים על סדר היום של הוועידה. טהרן מאשרת כי נרשמה התפתחות יחסית במסע ומתן לביטול האמברגו, אך עדיין לא נענו הדרישות האיראניות, תוך הקריאה לכבד את הקווים האדומים ונכונות למסור את התגובה הסופית להצעות של האיחוד האירופי. דובר משרד החוץ נאסר קנעני העריך כי המסע ומתן נמצא בשלב מתקדם, וכי המשלחת האיראנית השתתפה במסע ומתן בוויינה ובדוחה במטרה להגיע להסכם בר קיימה וטוב ולבטל את האמברגו. דובר משרד החוץ אמר כי יש התפתחות יחסית במסע ומתן, אבל היא לא משיגה ולא השיבה על הדרישות שלנו. יש לנו ציפיות אחרות מהצד השני, ואנו מאמינים שיש להשיג את האינטרסים של העם האיראני, דברי דובר משרד החוץ. ראש צוות המסע ומתן עלי בקרי הגיש בתוך כך דוח מפורט לחברי המועצה העליונה לביטחון לאומי על הדיונים לביטול האמברגו במהלך ישיבת המועצה שהתקיימה בראשות הנשיא אברהים רئيسي. עלי בקרי נתן הסבר על תהליך סבב השיחות האחרון בוויינה שנמשך 5 ימים בהסברים על תוכן הראיונות שהציע אנריקה מורה, סגן מתאם האיחוד האירופי. ראש צוות המסע ומתן עלי בקרי הדגיש כי בהתבסס על האסטרטגיה שלנו הייתה התמקדות בסיום התביעות הפוליטיות הקשורות ביחס לנושא הערבויות וקבלת הערבויות הדרושות להבטיח שאיראן תשיג תועלת כלכלית מההסכם. עלי בקרי הוסיף כי נערכו פגישות של המומחים באיראן לבדיקת הראיונות שהציג מתאם האיחוד האירופי. איראן הגיב על הטיוטה הסופית של האיחוד האירופי להצלת הסכם הגרעין משנת 2015. כך אמר גורם באיחוד האירופי ושר החוץ שלה, כך אמר הגורם חוסיין אמיר עבדלהיאן, קרא לארצות הברית לגלות גמישות כדי לפתור 3 בעיות עומדות ותלויות. לאחר 16 חודשים של שיחות בעקיפין בין ארצות הברית לאיראן, כאשר האיחוד האירופי תווך בין שני הצדדים, אמר הבכיר באיחוד האירופי ב-8 באוגוסט כי האיחוד האירופי הגיש הצעה סופית וצבה לתגובה בתוך שבועות. וושינגטון אמרה מצדה כי היא מוכנה להגיע לעסקה במהירות להחייאת ההסכם משנת 2015 בהתבסס על הצעות האיחוד האירופי. חבר הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית אסמאעיל קוסרי התייחס למעורבות של דיפלומטים מערביים במעשי ריגול ונטילת דגימות אפר באיראן, ואמר כי בתחילת יולי פרסמו משמרות המהפכה באיראן תמונות שנתקבלו באמצעות רחפנים, בהן נראו דיפלומטים אלה באזור אסור כניסה כשהם לוקחים דגימות מהאדמה. אז אנשי משמרות המהפכה עצרו אותם. הוא הדגיש כי המעשה בהחלט הוא מעשה ריגול, ועליהם לדעת שאנחנו עוקבים אחריהם. עוד התברר כי בין האנשים האלה היה עוזר השגריר הבריטי ואחרים שהגיעו לאזור עם בני משפחותיהם במסווה תיירים, אך צילומי הוידאו חשפו שהם מבצעים פעילות ריגול על ידי לקיחת דגימות מהאדמה, והם התנצלו לפני שגורשו. קוטרי התייחס לשיחות החזרה להסכם הגרעין והזהיר כי אם במערב מתכוונים למשוך את השיחות עליהם לדעת שגם אנחנו יכולים להעלות את העשרת האורניום עד ל-190 אלף צור. מנכ"ל תנועת ההתקומות בעיראק נוג'בה, המהנדס נסר שמרי, קיים ראיון עם העיתון איראן והבהיר את העמדה שלו על המצב הפוליטי בעיראק. הוא אמר בראיון שלא ראה בבקשה של התנועה הסדרית לביזור הפרלמנט העיראקי דרישה חוקית, והדגיש כי הדבר מחייב הסכמה של רוב מוחלט של חברי הפרלמנט. מנכ"ל תנועת נוג'בה הזהיר כי אם לא יימצא פתרון למבוי הסתום הפוליטי הנוכחי, עיראק תעמוד מול התערבות זרה, בכך שארצות הברית תנסה להעלות שוב את שכירי החרב שלה לשלטון. בתשובה לשאלה על התנהגות ממשלת קאזמי בהתמודדות עם המשבר, הוא האשים את הממשלה ביצירת משברים וקרא להחליף אותה במהירות, תוך הסברה כי למעשה אל-קאזמי והצוות שלו מילאו את התפקיד העיקרי ביותר ביצירת המשברים הללו מאז 2019, ומאז הוא מתדלק את המשברים באמצעות ניצול לרעה של מעמדו כראש שירות המודיעין הלאומי ולאחר מכן כראש ממשלה. לכן אחד הפתרונות החשובים ביותר העומדים בפני האליטות הפוליטיות הוא לבחור במהירות בממשלה חדשה במקום הממשלה הזו שהתגלתה לכולם, התגלה התפקיד שלה ביצירת המשברים המתמשכים כדי להאריך את שלטונה. בית המשפט הצבאי לערעורים של ישראל אשר את המשך מעצרו של המעצרו המנהלי של חליל אוואודה, שהעציר ששובט רעב שהג'יהאד האסלאמי דרש לשחרר אותו כחלק מתנאי הפסקת האש לאחר התוקפנות הישראלית האחרונה על רצועת עזה, ודחה בית המשפט את הערעור בעניין, זאת למרות שהיא נשקפת סכנה מיידית לחייו. חייל ישראלי נהרג מאש חברו בתקרית ליד טול קרם בגדה המערבית הכבושה, כך פורסם בכלי התקשורת הישראלים. גורמים בצבא הישראלי מסרו כי סמוך לשעה 22:30 דיווחו חיילים הפרוסים בעמדות קו התפר על שמיעת ירי בקרבתם. תחילה עלה חשד שמדובר בירי מהצד הפלסטיני, לכן הוקפצו כוחות רבים לאזור. מהתחקיר הראשוני עלה כי החייל עזב את העמדה שבה שהה למשך זמן קצר וחשך חזר, זוהה בטעות כי חשוד על ידי חברו שירה שני כדורים. החייל שנפגע בונה לבית החולים ושם נקבע מותו. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני כל דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. חזרת שגריר כווית, סימן טוב ליחסי איראן-סעודיה. השגריר החדש של כווית ברפובליקה האסלאמית, בדיר עבדאללה אל-מניח, נפגש בטהרן עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן והגיש את כתב האמנה שלו. זה היה במסגרת תהליך גדול בין איראן והמדינות השכנות שהתחיל בחודשים האחרונים באזור המפרץ הפרסי. בין השכנות כווית והאיחוד האמירויות שמודעות לחשיבות יחסי השכנות עם איראן והביאו את הכוונה שלהן לשפר את היחסים עם הממשלה בטהרן. גם סעודיה הביאה שביעות רצון מתהליך השיחות עם איראן בתיווך עיראק. בשנת 2016, אחרי האירועים נגד השגרירות הסעודית בטהרן והקונסוליה של סעודיה במשהד, כווית וכמה מדינות ערביות הפחיתו את דרג היחסים עם טהרן כאות מחאה לאירוע וכאות תמיכה בסעודיה. עכשיו, 7 שנים אחרי, בכווית החליטו להעלות את רמת היחסים לדרגת שגרירות. למרות המחלוקות והאתגרים השונים על נושאים אזוריים, היחסים בין כווית ואיראן בשנים האחרונות היו יציבים ועקביים. נכון שהמשברים האזוריים הפחיתו את היחסים, אך לעולם לא הביאו לניתוקם. כדי לשמור על האינטרסים שלה, כווית ניסתה בשנים האחרונות לשמור על איזון ביחסים עם איראן ומצד אחד עם סעודיה מצד שני. אולי זו הייתה תוצאה של המעמד המיוחד של כווית. היא מדינה עם אוכלוסייה קטנה שרובה מהמהגרים שנמצאה בשכנות עם 3 מדינות משפיעות באזור: איראן, סעודיה ועיראק. המצב הזה יצר לכווית הזדמנויות וגם איומים, ולכן היא תמיד הדגישה את הצורך לשמור בעיקרון השכנות הטובה עם מדינות האזור. שר החוץ הכוויתי שייך אחמד נאסר אל-סבאח שוחח טלפונית עם עמיתו האיראני ב-26 ביולי, והעלה על נס את המאמצים של איראן לפתח את היחסים עם מדינות האזור, והדגיש את הרצון של כווית להרחבת היחסים עם טהרן. לעמיתו של דבר, המחלוקות בין איראן וכווית תמיד היו בגלל השפעה של גורם שלישי, ונפטרו באותה הזמן במהירות. דוגמה אחת, מיד לאחר סיום המלחמה בין עיראק ואיראן, כווית פתחה את השגרירות שלה בטהרן, ואיראן הייתה הראשונה שגינתה את הפלישה העיראקית בכווית. כווית גם ניסתה בשנים האחרונות להיות שותפה במציאת פתרונות פוליטיים למחלוקות באזור. בנוסף, כווית מתנגדת לנרמול היחסים עם ישראל, והפרלמנט הכוויתי גינה את נרמול היחסים בין האמירויות לישראל. אחרי כישלון ארצות הברית וישראל ליצור קואליציה נגד איראן באזור, נראה שמדינות ערב מנסות לשפר את היחסים שלהן עם איראן. וגם איראן מדגישה את הצורך לשמור על הביטחון והיציבות ושמירת האינטרסים של העמים באזור. לכן מינוי שגריר חדש מצד כווית יכול לסמן התחלה של עידן חדש ביחסים בין שתי המדינות. מדיניות החוץ של ממשלת ראיסי מתמקדת יותר מכל בשיפור היחסים עם המדינות השכנות והמוסלמיות במפרץ הפרסי, והיא יכולה להוביל לשגשוג היחסים הכלכליים והביטחוניים באזור ולבודד את ישראל. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן כל דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מסרה כי מדד המחירים לצרכן בחודש יולי עלה בלא פחות מ-1.1% והאינפלציה השנתית הגיעה ל-5.2%. עוד נאמר כי זוהי העלייה הגבוהה ביותר מאז שנת 2008. סין הטילה סנקציות על 7 פקידים טייוואנים התומכים בעצמאותו של האי הסיני, כך דיווחה סוכנות הידיעות הסינית, ועל פי הסוכנות, בין אלה שהוטלו עליהם הסנקציות נמנים שגריר טייפי בוושינגטון והמזכיר הכללי של המועצה לביטחון לאומי של טייוואן. צבא סין הודיע כי כוחותיו ביצעו תרגילים נוספים בסמוך לטייוואן בזמן ביקורה של קבוצת מחוקקים אמריקנים. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Oh,